ברשות מורנו ורבנו ראש הישיבה, ברשות הרמים, ברשות האברכים, ברשות כל התלמידים, ברשות הציבור הרחב. כל צופייך נשאו קול, יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו מאמינים, אנחנו רואים, מדינת ישראל לא קמה על ידי אנשים. זאת מדינתו של הקדוש ברוך הוא. כך כותב מרן הרב בספרו אורות, מדינת ישראל יסוד כיסא השם בעולם. ומי עושה את כיסא השם? הקדוש ברוך הוא זה שמתכנן את כיסא השם. האם בר אנוש יכול לתכנן את כיסא השם? האם בר אנוש הוא זה שיכול להקים את כיסא השם? ודאי שרק השם הוא זה שיכול להכין כיסא להשם. ודאי שהקדוש ברוך הוא עושה זאת דרך הבנים שלו, ישראל שקרויים בנים למקום. הוא מכניס בהם רוח, מכניס בהם נשמה. 2000 שנה הנפש היהודית הולכת וכל הזמן מסתדרת עם הגלות. עוד קושי, עוד פשרה, עוד קושי, עוד פשרה, עוד קושי, עוד פשרה. משתלבים, 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 משתלבים. ופתאום הקדוש ברוך הוא יוצר איזושהי נפש כזאת, גמרנו. גם היהודי לא מוכן להמשיך בגלות. אז הקדוש ברוך הוא נותן נשמה לעם עליה. מפיח נשמה חדשה, נפש חדשה, נפש כזאת שמואסת ורוצה לשנות ורוצה ונדחפת אל ארץ ישראל. אנחנו ביום הגדול הזה אומרים הלל. לא כל יום אנחנו אומרים הלל. אומרים חז"ל, כל האומר הלל בכל יום, הרי הוא מחרף ומגדף. הקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם רק בהלל, כוונה בהלל המצרי. כל יום אנחנו אומרים הלל, אבל יש הלל של פסוקי דזמרה שאומרים אותו כל יום, ויש הלל המצרי, הלל מיוחד, שהוא נאמר רק בימים מיוחדים. ורק גדולי ישראל, רק מי שיש לו עין להתבונן, מתי מתאים לומר הלל, הוא זה שיכול לתקן, לומר הלל. אז אל מה אנחנו אומרים ביום העצמאות הלל? איזה הנהגה מיוחדת יש ביום הזה שאפשר לומר בו הלל, ולא יאמר עלינו כל האומר הלל בכל יום, הרי זה הוא מחרף ומקדף. לכאורה, מה החילוק בין הלל, הללויה שאנחנו אומרים בפסוקי דזמרה, שאנחנו אומרים את זה כל יום, לבין ההלל שאומרים, הלל המצרי, שאומרים רק ב... זמנים מיוחדים? ההבדל הוא, ההללויות שאנחנו אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, זה ההללויות שמדברות על הנהגת השם שמופיעה בצורה תמידית, שהיא חוזרת ומופיעה, שפע של ברכה, שפע של קודש, הקדוש ברוך הוא משגיח באופן תמידי על העולם. עלו את השם מן השמיים, כל צבאיו, הארץ וכל צבאם, סדרי ההופעה של הקדוש ברוך הוא שמתגלים דבר יום ביומו. והלל, הלל המצרי, זה התרחשויות מיוחדות, זה בזמנים מיוחדים, זה על הופעות חריגות, זה על ניסים ונפלאות. אז מה זה חזרת עם ישראל לארץ ישראל? זה נס או זה טבע? אנחנו לומדים בבית המדרש שהדבר הכי טבעי, הכי הכרחי, הכי פשוט, הכי מוכרח, זה שהמקום של עם ישראל זה רק בארץ ישראל. לא יכול להיות חיים לעם ישראל שלא בארץ ישראל. נו, נשאל, אבל איך יכול להיות? הרי שנים על גבי שנים, שנות גלות, 2000 שנה, כמו שאמר הרב אביהו, רוב ההיסטוריה של עם ישראל, אנחנו לא בארץ ישראל. נו, אז עם ישראל כן חי שלא בארץ ישראל. על השאלה הזאת, על העניין הזה, כתב המהר"ל מפרק שגם אותו הזכיר הרב אביהו, פרקים על גבי פרקים בספרו נצח ישראל. הגלות זה היציאה מן הסדר הכי גדולה שיש. כל כך זה יציאה מן הסדר. עכשיו אנחנו לומדים מסכת שבועות. כל דבר שאנחנו רוצים לחזק אותו, לתת לו איזשהו כוח, איזשהו עמדה, אנחנו נשמעים. והמהר"ל, 3 שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את בני ישראל, שלא יעלו כחומה, שלא ירדו באומות העולם, והשביע את אומות העולם שלא ישעבדו יותר מדי את עם ישראל. למה צריך שבועות? בלי שבועות, יום אחד עם ישראל היה יורד לגלות, זה לא היה מחזיק מעמד. כמו מגנט, בצורה הכרחית, היינו חוזרים לארץ. זה המקום החיים הטבעי שלנו. אין לנו יכולת לחיות שלא בארץ ישראל. זו המציאות הכי טבעית. ורק בצורה כל כך חריגה, בדרך של שבועות מיוחדות שהקדוש ברוך הוא נשבע, רק בדרך על טבעית, בדרך שהיא לא ברורה, בדרך כביכול ניסית כזאת, חריגה, הגלות יכולה להתקיים. נו באמת? פסוקי דזמרה, שאנחנו אומרים פסוקי דזמרה, תביא לי תהילים. כל פרק שמדברים על השגחת הקדוש ברוך הוא בצורה טבעית, יש שם את מלכות השם בציון. ואנחנו לכאורה לא מבינים מה הקשר. אשרי שיעקב עזרו, עושה שמיים וארץ, את האמת כל אשר בעם, שומר האמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נו ובסוף מה מכניס לנו דוד המלך? אם לא חשב לעולם אלוקי היחציר. זה דבר גם, הללויה. עלו במאומים, עלו מלאכיו, עלו צבאיו, עלו שמש וירח. ומה בסוף? וירם קרן לעמות ילה לכל חסדם לישראל המקובו, הללויה. כי המציאות הזאת שעם ישראל נמצא בארץ ישראל, חוזר לארץ ישראל, זו המציאות הכי הכרחית, הכי טבעית, הכי פשוטה. אז אם כך, למה אנחנו אומרים הלל? כדי להבין את זה, ניתן המשלה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, ברא אדם שיחיה, נתן לו חיים, וכשהקדוש ברוך הוא נותן חיים, כי עמך מקור חיים, אורך נראה אור החיים שניתנו לאדם הראשון, זה חיים נצחיים. החיים של הקדוש ברוך הוא זה חיים של 70 שנה, 80 שנה, לא! כשהקדוש ברוך הוא נותן חיים, זה חיים מוחלטים. חיים נצחיים. אלא מה? נכנסה מיטה לאדם הראשון. נכנסה מיטה לאדם הראשון, ואז נהייתה מציאות שנשברו הכלים. נשבר המציאות האמיתית של החיים. ויש איזשהו דמיון, איזשהו מצב, המיטה, בהסתכלות אמיתית, כמו שכותב הרב בכמה מקומות, באורות הקודש, באורות מקומות, זה דמיון שב, זה הסתכלות לא עמוקה. אם אנחנו מסתכלים על אדם מת, ואנחנו אומרים, הנה הוא באמת לא חי, אתה לא מסתכל עמוק. כשאדם יושן במיטה, אתה אומר, הוא מת? אתה אומר, לא, הלך לנוח. הוא חי. הוא רק קצת פחות מפעיל כמה חושים. הוא מת, הוא יושן. בצורה, בהתבוננות עמוקה, המיטה, זה דמיון שב. ובכל אופן, בעזרת השם, במהרה בימינו, כשהקדוש ברוך הוא יעשה את הנס של תחיית המתים, שיהיה תחיית המתים, נאמר הלל על תחיית המתים או לא נאמר? בוודאי. אומרים חזר, חמישה דברים מוזכרים בהלל. אחד מהדברים, תחיית המתים. לא, אבל מה, איזה טיבי! חיים נצחיים! זה הבסיס של החיים! בסדר? זה הבסיס לפני שנשברים הכלים, לפני שנכנסה המיטה. אבל אחרי שנשברים הכלים, אחרי שכבר הגוף, כבר יש בו את הערך של הנחש הקדמוני, ליצור גוף חדש. צריך להוליד גוף חדש. צריך להחיות את המתים. העולם ביסודו היה צריך להיות כולו גן עדן. כל העולם, הקדוש ברוך הוא בורא עולם שהוא בעצם צריך להיות גן עדן. מה, הקדוש ברוך הוא בורא עולם עם קוצים ודרדרים? אלא מה? נכנס על אדם הראשון שיהיה קוצים ודרדרים. נו, וכשנחזור לארץ ישראל ועשה מדברה כנד ערתה כבן השם, נגיד הלל על זה או לא נגיד הלל על זה? בוודאי. זה עולם אחר. המעבר מהמצב של הכלים שבורים למצב של תחיית המתים, של השלמת הכלים, זה, על זה אומרים הלל, נכון? אחרי שיהיה תחיית המתים, אחרי חודש שנתרגל שכבר זה החיים, לא נוכל להבין איך היה בכלל מציאות של מיטה. לא נוכל להבין. היינו מתים אז. זה לא נקרא חיים כשהיה מתים. זה אחרי. אבל השלב של המעבר הוא השלב של הלל המצרי. ניקח את כל הלל המצרי. מה ההבדל בין הלל המצרי לפסוקי לזמרה? הלל המצרי זה תיאורים של מצבים קיצוניים שמשתנים. ממצב אחד למצב שני. ממצב של ממתת שער התומעה אצל המצרים למצב של ובני ישראל יוצאים ביד רמה. השינויים הקיצוניים זה המהות של הלל. שמעתי היום התבוננות פשוטה מהרב דרוקמן, שמעתי את זה ברדיו. הוא אומר, מכך, לדוגמה, היו חופרים ארכיאולוגים. עוד 100 שנה, חפרו ארכיאולוגים. וימצאו את בתי הקברות שלא לדאבון ליבנו היו בשואה האיומה באירופה. ימצאו הארכיאולוגים את משרפות המוות באושוויץ. ומצד שני ימצאו את בית הקברות בהר הרצל של חיילי ישראל. יצליחו לזהות את המצבות וזה. מה יגידו? כמה פער היה בין בית הקברות הזה לבית הקברות הזה? לפחות 200 שנה. לפחות 300 שנה. יכול להיות שהפער זה 3 שנים. יכול להיות שהפער יהיה 5 שנים. לא יכול להיות. כי זה ארכיאולוגיה. אבל אם אנחנו רואים את זה, שזה ההבדל, יש בית קברות כזה, ויש בית קברות כזה, וזה תוך 3 שנים, לא לומר הלל על זה. לא לומר הלל על השינוי הקיצוני הזה, על ההבדל הזה. אבל יש עוד עניין ביום העצמאות. ביום העצמאות אנחנו לא אומרים הלל רק על שינוי המצב. יש שאלה שבעיקר מופיעה בהרחבה באחרונים, כלי יקר ארוך על זה, אבל עוד רבים. למה לא הוזכר עולם הבא בתורה? ויש חסיפו, למה לא הוזכרו ימות המשיח בתורה? מה הכוונה למה לא הוזכרו ימות המשיח? הוזכר ימות המשיח. מה זאת אומרת? מה השאלה ששאלו האחרונים למה לא הוזכרו ימות המשיח? הכוונה היא, למה לא הוזכר בתורה שימות המשיח הם יהיו ימים של מדרגה, של עולם אחר. עולם שכמו שהנביאים מתארים, וגר זאב עם כלב, עם כבש, תיאור שאין רע בעולם. למה זה לא כתוב בתורה? אומר השלה, למה לא הוזכר עולם הבא בתורה? למה לא הוזכרו ימות המשיח בתורה? מפני שבמתן תורה, בנתינת התורה, יש מדרגה אחת של הופעת דבר השם. כמובן, בנגלה. המדרגה של התורה זה מדרגת הופעת תורה במדרגה של זכות אבות. מה זאת אומרת זכות אבות? זה שהאור האלוקי, ההשגחה האלוקית היא תלויה במעשינו. תלויה במצוות שלנו. אם זה המדרגה של תורה, זה מדרגה של פרשת והיה עם שמוע. אם מקיימים, אז יש סייעתא דשמיא ויש מטר. ואם חס וחלילה לא מקיימים, ויצר את זה שמיים. אבל המדרגה שתתגלה בימות המשיח היא מדרגה אחרת. היא מדרגה עליונה יותר. היא מדרגה מרוממת יותר. היא כבר מדרגה שהיא מעבר לאם היה עם שמוע תשמעו. היא מדרגה שהקדוש ברוך הוא מתגלה מעבר למעשה בני אדם. זה המשמעות שזכות אבות יכולה להיות. זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. מה זה ברית אבות לא תמה? כי הברית זה דבר מוחלט. נצחי, שלא תלוי במעשה בני אדם. אדם לא יכול לקלקל את הברית. למה אדם לא יכול לקלקל את הברית? כי לא, זה לא, הברית לא נקראתה בצורה כזאת שזה תלוי במה שתעשה. בוודאי שבסוף תעשה. אבל הקדוש ברוך הוא ידאג שתעשה. אם הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שתעשה, אז זה לא תלוי בזה שתעשה. זה תלוי בזה שתעשה בפועל. אבל אין לך יכולת שלא לעשות. הקדוש ברוך הוא מסובב, יסובב את המצבים השונים בצורה כזאת שנדחף לעשות. זה קומה חדשה. לכן זה לא כתוב מפורש בתורה. ועל זה כבר חז"ל אמרו. המשיח יכול לבוא בדור שכולו זכאי. ובדור שכולו חייב. נו, איך יכול לבוא משיח בדור שכולו חייב? עכשיו, לא רק זאת, איך הוא יכול לבוא? אומר הגאון מווילנה, בתיקונים, ודאי באופן השני, שוודאי משיח יבוא בדור שכולו חייב. מאיפה הוודאי של הגאון מווילנה? מאיפה הוא יודע? ודאי בדור באופן השני. אז אנחנו לא שואלים מאיפה הגאון מווילנה יודע. אבל הפירוש של זה, למה ודאי באופן השני? קודם כל, ברגע שזה מגיע בדור שכולו חייב, אז מה ברור? מה בולט? הגאולה לא מכוח מעשינו. לא אנחנו עושים את הגאולה השלישית. לא אנחנו יוזמים את התוכנית. הקדוש ברוך הוא זה שמתכנן. אנחנו רק נקראים לדגל. נהנים למה שהקדוש ברוך הוא עושה. אבל זה מעשה הקדוש ברוך הוא. והדבר בולט בדור שכולו חייב. אבל אפשר לומר את זה אולי עוד יותר. כי הרי כבר אמרו, דור שכולו חייב, אין הכוונה, דור שהוא כולו רשע. חס וחלילה. דור שכולו חייב זה אומר, שהמדרגה שנצטרך לגלות בגאולה השלישית היא מדרגה כל כך גדולה, כל כך גבוהה, כל כך עליונה, שיחסית למדרגה שאנחנו צריכים להתרומם אליה, אנחנו לא יכולים. לעניין זה אנחנו חייבים, לא מסוגלים למדרגה העליונה. נו, אז זה הכרחי שזה דור שכולו חייב, כי המדרגה של הגאולה השלישית היא כל כך עליונה, היא מדרגה של ברית ולא של זכות, אז זה לא יהיה מכוח מעשינו. זה יהיה מכוח התוכנית האלוקית. לא רק זאת. ייתכן שעצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא נותן הערה כל כך עליונה, זה עצמו גורם את הסיבוכים. כי כשיש אתגר גדול, אז הקושי, ואנחנו לא, במכוח מעשינו אנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים לעשות את כל האתגר, אז זה עצמו מסבך. אנשים אומרים, אם אני לא אהיה 10, אז אני גם לא מוכן להיות 9, לא מוכן להיות 8. ודאי שלא ככה. האדם צריך לעשות את מה שהוא יכול. ומה יום העצמאות? מה מתרחש ביום העצמאות בכל המהלך? משל למה הדבר דומה? היה מנהל גדול, כישרון גדול, מחנך גדול, שהוא הקים בית ספר ענקי, והבית ספר הזה יש בו עשרות מגמות, עשרות כיתות בכל שכבה. אבל פשוט שהמנהל לא יכול להיות מחנך של כיתה אחת, הוא צריך לנהל את כל המוסד, את כל הכיתות. ובוודאי שכשמנהלים את כל הכיתות, אי אפשר לקבוע לכל כיתה משהו שונה. קובעים עקרונות, קובעים יסודות, קובעים כללים, ובדרך כלל כללים נוקשים. אבל המנהל, כיוון שהוא גדול, הוא מבין שאי אפשר להקים מוסד גדול בלי לב, בלי גרעין, בלי איזושהי כיתה אחת שהיא תהיה דגם חריג, דגם מיוחד, דגם של דוגמה של הפחת רוח, של איזה המוח של כל הבית ספר הזה. ואז לשם כך הוא צריך לבחור תלמידים מיוחדים. וכאן את הכיתה הזאת הוא כבר לא נותן לסתם מחנך, הוא בעצמו מארגן את הכיתה הזאת. הוא בעצמו מחנך את הכיתה הזאת. ולכיתה הזאת נבחרים רק תלמידים שיש להם יכולת לעורר שאלות גדולות. ורק תלמידים שיודעים לתת תשובות גדולות. רק כאלה שיכולים לייצר דברים חדשים. כי זה כיתה שהיא צריכה להיות כיתה מיוחדת, חריגה. הכל בניהול של המנהל. טוב, אפשר להרחיב מאוד מאוד את הרעיון, מה היה בימי בית ראשון ואחרי בימי בית שני זה. אבל אנחנו אומרים כך, הכיתה המיוחדת הזאת זה ארץ ישראל. המקום המיוחד והתלמידים המיוחדים זה עם ישראל כשהוא נמצא בארץ ישראל. כשאנחנו נמצאים בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה עד אחרית השנה. טיפול אישי, טיפול מיוחד לאנשים מיוחדים עם נשמות גדולות, עם אתגרים גדולים, עם שאלות גדולות ועם תשובות עוד יותר גדולות. כשהקדוש ברוך הוא רואה שהשעה לא ראויה, שהתלמידים לא מבינים, שהתוכנית עוד לא לגמרי מצליחה, שצריכים לעצב, להכין את הקרקע יותר, הקדוש ברוך הוא, בינתיים אין כיתה מיוחדת. כשיש כיתה מיוחדת והיא לא מתפקדת כיתה מיוחדת, יותר גרוע מאשר אם אז עדיף שלא יהיה כיתה מיוחדת. שולח הקדוש ברוך הוא את הכיתה המיוחדת לגלות, שלא יהיה כיתה מיוחדת, ונכין בסבלנות מרובה עד שיהיה אפשר שוב להקים את הכיתה המיוחדת. והנה אחרי הרבה זמן אפשר עוד פעם להקים את הכיתה המיוחדת, ואז הקדוש ברוך הוא צריך לבחור עוד פעם את המיוחדים שיתחילו להכין את הכיתה המיוחדת, יתלו את הקישוטים הנכונים בקירות, ישימו את הפלקטים הנכונים, ינקו נכון את הכיתה, יסדרו את השולחנות בצורה הנכונה. אחרי שנבחרו יחידי סגולה כאלה שהכינו את הכיתה, הכינו את הסדר של הכיתה, את הקישוטים, יום ראשון של לימודים. ואז קוראים לכל אלה שהם יכולים ללמוד מהכיתה, נו בואו, הכיתה באופן בסיסי די מוכנה, מתחילים ללמוד. מתחילים ללמוד? לא נגמר. פה מתחיל העסק, זה היום הראשון ללימודים, מתחיל המנהל לארגן את התוכנית, להוציא את התוכנית שלו אל הפועל. ולפעמים הוא נותן לכוח הזה לבוא לידי ביטוי, ותלמיד כזה ותלמיד כזה ותלמיד כזה, אבל הכל נמצא בשליטה, שום דבר לא יצא משליטה. זה לא כמו כיתה אחרת שיכולה לצאת משליטה ואז אוי מה עושים, טוב את הכיתה הזאת צריכים לסלק, צריכים לשנות את המורה, צריך זה. פה המנהל הוא המחנך, פה הכל קרוב, עיני השם אלוקיך אמר ראשית השנה אחרי השנה, יש השגחה צמודה. עד ליום העצמאות. כל העליות, עלייה ראשונה, שנייה, שלישית, זה המיוחדים שמכינים את הכיתה, שמקשטים את הקירות. יום העצמאות זה היום הראשון ללימודים. יום העצמאות זה היום שהקדוש ברוך הוא פותח את הכיתה ואומר, מתחילים את התוכנית. באופן כללי, באופן לאומי, כולם בכיתה, כל מי ששייך. יש עוד צדדי טוב יבואו, אבל הבסיס ישנו. התחילה הטירונות. בסדר? יש שלבים, מאמן צריך להתאמן, צריך עוד דבר ללמוד, ועוד דבר לעבור, ועוד מקום לכבוש, ועוד ערך להחדיר, ועוד אור להפיץ. יש תוכנית מסודרת. ובוודאי שאם זה תחת השגחתו של הקדוש ברוך הוא, יש, כן, היום מדברים על רוח גבית, יש רוח גבית לאמונה, יש רוח גבית לכוחות הטוב. הקדוש ברוך הוא קרוב פה, הוא דואג שהטוב יצליח, הוא דואג שהמנהיגות החיובית היא זו שתוביל על דרך הטבע, על דרך ה... בדרך כלל מחנך כל הזמן דואג שהכוחות החיוביים הם אלה שיובילו. בסדר, יש לפעמים בצורה מאוד מאוד מוזרה, בצורה מאוד מיוחדת, שהמנהל עושה שיעור מחנך והוא עומד בצד, שותק, נותן לתלמידים מסוימים לשאול שאלות קשות, והוא דורש מתלמידים אחרים שיתנו תשובות גדולות, והוא מחכה שזה, אבל אם הוא רואה שזה כבר, אני יודע,